מחלוקת משולשת בדבר התוכן של הביטוי לא יהיה לך אלוהים אחרים. מה הדבר שהתורה אוסרת? לא יהיה לך אלוהים אחרים. מה המשמעות של הדבר הזה? אז דת הרמב״ם והסמק ורבי אברהם בן עזרא, זה שהכוונה למי שמקבל שיש מציאות של אלוהים אחרים, כלומר זה ציווי על האמונה. והמהר"ל אומר שזה לא נכון, אלא שלא יהיה לך אלוהים אחרים, הכוונה לא לקיים עבודה זרה. זאת אומרת, אם יש לאדם פסל, אסור לו פסל של עבודה זרה, או שמתכוונים להשתמש בו לעבודה זרה, אסור לקיים אותו. דת הרמב"ן היא שהאיסור הוא האיסור להודות בעבודה זרה, בפה. כן, שכמו שמצאנו במשנה, האומר לו אלי אתה, שהוא אומר לאיזה עבודה זרה, שהוא מקבל אותה לאלוהות, כנראה משהו שמקביל למה שנקרא אצלנו קריאת שמה, קבלת מלכות שמיים בקריאת שמה, אז זה אסור כלפי אלוהים אחרים. זה המחלוקת. והדיון מסתובב מסביב למחילתה. גם סוגיה במסכת חולין, שבדרך אגב, אבל זה, נגיד, עכשיו אפשר להסתדר, על הביטוי למען, מאיפה ידוע שהרהור עבודה זרה נאנשים עליו. אז הגמרא אומרת שנאמר, למען תפוס את בית ישראל בליבם. בליבם, תגיד, משום לא יהיה לך אלוהים אחרים, אתה קופץ לאיזה פסוק בנביא, שאתה, אם יש לך פסוק בתורה, אלא מכאן אומר המהר"ל, מכאן שלפי התלמוד לא יהיה לך אלוהים אחרים, אין הכוונה לדבר שבמחשבה, אלא דבר שבמעשה. השאלה איזה מעשה? מה? כן, הוא אומר זה לא נובע מהפסוק הזה. כן, ודאי, אי אפשר להעלות על הדעת שיש אלוהים אחרים, אבל זה לא בכלל לא יהיה לך אלוהים אחרים. עכשיו גם אני קצת עשיתי חילוק מדעתי בפעם שעברה, ואני חושב שהוא חילוק נכון, שיש הבדל בין להודות במציאות אלוה בצידו של הבורא, שזה בוודאי אסור, לבין מי שיאמר שישנם כוחות הנובעים מהבורא, שזה כולם מסכימים. יש המלאכים, יש השמש והירח, כוח הגרביטציה, כל הדברים האלה קיימים. זה לא איסור לחשוב שזה קיים. האיסור הוא לעובדם. כן, מה אתה אומר?
לפי הרמב"ן.
כן. עכשיו, הם גם מתווכחים מסביב לדברי המחילתא. שבמחילתא גם כן משתמע שמה שהאיסור הוא איסור לקיים, אבל יש, הרמב"ן רצה לטעון שזה נאמר לדעת רבי יוסף שבספרה, שהוא דעת מיעוט, כי רבי יוסף בספרה הוא זה שאומר שאסור לקיים, ואילו חכמים לא אומרים את זה. הרמב"ן מזה השיג שהכוונה איסור לדבר. אבל המהר"ל אומר שזה לא נכון, הוא אומר שמה שרבי יוסף מדבר שמה זה פסל שעוד לא עשו אותו עבודה זרה, רק עתידים לעשות אותו, וזה, על זה חכמים חולקים. אבל אם הפסל כבר הוקדש לעבודה זרה, גם חכמים מסכימים שזה בכלל לא יהיה לך אלוהים אחרים, זאת היא דעת המהר"ל. זאת, סיכמנו. כן, בבקשה.
לפי הרמב"ם אני רוצה שמותר להחזיק פסל בבית. קרה לו להאמין ולא לעבוד.
לפי מי?
לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן, מי שמחזיק פסל בביתו, פסל של עבודה זרה, אתה מתכוון. לא, הוא עובר על איסור, אבל על איסור אחר. על איסור אחר, ולא ידבק בידך במובן מן החרם או משהו כזה. כלומר, יש פסוקים אחרים שאוסרים את זה. בסדר? טוב. אז יכול להיות. טוב, נפקא מינה למוזיאון. למשל, האם במוזיאון מותר להחזיק פסלי עבודה זרה? מה אתה אומר? זה נשמע לדון.
על מי
העבירה? על מי תהיה עבירה? על מבקר? לא, לא על מי שמבקר. על העוצר, לכאורה, או על המוזיאון. מה? אני יודע, הנהלת המוזיאון אולי, אם נאמר שזה באמת אסור, כי בכלל הפסלים של עבודה זרה שמחזיקים היום במוזיאונים, לא נראה שיש מישהו בעולם שעובד אותם, כן? וזה נראה עבודה זרה שבטלה. הבודהיסטים, אתה אומר. אז אם יש פסל של בודה במוזיאון, יהיה לנו בעיה. טוב, נצטרך אז לדון. בסדר? טוב. זהו, אפשר להמשיך? טוב. אז אני כאן בעמוד קי"ד בעמודה א', במהדורה שלפנינו, יש מהדורות אחרות. ומה שהקשה הרמב"ן ז"ל, למה מקדים קיום צלמים שאינו אלא בלאו בלבד לעבודה והשתחוויה שהם במיתה? כן? כלומר, התורה הייתה צריכה להגיד את החמור יותר. כן? אם אתה אומר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה שלא לקיים פסל. היית צריך קודם כל להגיד לי את האיסור לעבוד את הפסל, כי עבודת הפסלים על זה חייבים מיטה. מה שאין כן, עצם הקיום זה רק לאו, כלומר לא, על זה לא חייבים מיטה. אז אומר על זה המהר"ל, והלדידי גם כן קשיא. כן, למה מקדים עשיית פסל שאינו אלא בלאו להשתה חוויה ועבודה שהם במיטה? כן, הרי הוא טוען שכל האיסור לא יהיה לך, זה או על דרך הדיבור או על דרך העשייה, אבל לא על הקיום. גם זה יש לך קושיה. אתה מקדים לאו למיטה. ואם יאמר שדרך הכתוב לכתוב כך, אם לא עבד רק שעשה בלבד, הוא בלאו דלא תעשה, ואם השתחווה לו או עבד לו נוסף על הלאו, הוא במיטה, כעלה השתחוויה ועל העבודה, אם כן אפילו אם נאמר דלא מדבר רק בקיום צלמים לקשיה. דאחיקה אמר קרא, המקיים אותו עובר בלא יהיה לך, עשה עובר בלא תעשה, השתחווה הוא עבדה, נוסף על הלאו דלא יהיה לך, הוא במיטה עלה השתחוויה ועל העבודה. כלומר, אומר המהר"ל, אפשר שהכתוב הולך מן הקל אל הכבד. ואין להקשות דיש להקדים לפי זה גם כן לא תעשה. קיים אותם, עבר עוד משום לא יהיה לך. השתחווה או עבדם, עבר ולא תשתחווה ולא תעובדם. כלומר, היה צריך שיהיה כתוב, לא תעשה לך פסל, הרי כתוב ככה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תו אמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אומר המהר"ל, לכאורה היה צריך להתחיל בלא תעשה, לא תעשה לך פסל, אחרי זה לא יהיה לך אלוהים אחרים, כלומר לא לקיים את מה שעשית, ואחר כך גם לא תשתחווה להם ולא תעובדם, שזה הסדר ההגיוני. אומר, כי יד רבה, דבר זה קשה לרמב"ן ז"ל יותר ויותר, לרמב"ן ז"ל יותר ויותר, דלמה מפסיק בלאו דלא תעשה בין לא יהיה לך, שמדבר בקבלת עבודה זרה לאלוהות, ובין לא תשתחווה להם ולא תעבדם שהוא במיטה. ועל כוחך, כמו שפירשנו, משום שאין להתחיל בלא תעשה לך פסל, דבר משמע שלא יעשה שום פסל, אף שלא לשום עבודה זרה. אז זה אומר המהר"ל, לפי השיטה שלי זה מובן, כי אם היית אומר לא תעשה לך פסל, היית חושב שכל פסל הוא אסור, וזה הרי לא נכון, יש פסלים שמותר לעשות, אם זה לא לשם עבודה זרה. ולכך הוא צריך לכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים קודם. לומר, כי מדבר הכתוב באלוהים אחרים. ואני תמה מאוד על דברי הרמב"ן ז"ל, כי למה לא יהיה המקיים עבודה זרה בביתו, בלאו כמו שהוא בלאו העושה עבודה זרה, עד שאמר כי המקיים צלמים שהוא בלאו דברי יחיד, כן, כמו שאתה מקשב, רב יוסף חיים, כן, שכאן המהר"ל סובר שלפי הרמב"ן יוצא שיהיה מותר לקיים פסל של עבודה זרה בביתו, כי דבר זה הוא נגד הסברה. ולפירוש רש"י, על כל פנים קיום עבודה זרה בביתו הוא בלאו. ופשטי דקרא יראה לפרש כך. דאם משום שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים. ומקיים עבודת אלילים שנעבדה אינה לו לאלוהים אחרים, שהרי לא קיבל אותה לאלוה. ודבר זה אין קשיא, כיוון שהכתוב מצריך לבאר עבודה זרה מן העולם. וזה עיקר מצוות עבודה זרה, והמקיים עבודה זרה שנעבדה הרי יש לו אלוהים אחרים, אף על גב דלא עבדה ממש, כי אין מצוות שבעבודת אלילים, רק על הרחקת עבודה אלילים בלבד. ומעתה הכל נכון, כן לזוז מדברי חכמים. וכבר אמרנו סדר המקרא. עכשיו הוא מסכם, לא יהיה לך ולא תעשה לך פסל, כי הוא בא בסדר כמו שהוא לדברי הרמב"ן ז"ל, ועד רבה אני אומר כי אם נפרש, לא יהיה לך על הקיום, הכתוב מסודר מאוד מאוד ולי שום דוחק, כי עיקר כוונת הכתוב לבאר עבודת אלילים מן העולם שלא תהיה נמצא. ומאחר שעיקר כוונת הכתוב לבאר עבודת אלילים שלא תהיה נמצא, מתחיל הכתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים שלא יהיה הוויה על עבודת אלילים, דהיינו קיום עבודת אלילים. ועוד יתבאר בסמוך איך ארבע אזהרות, דהיינו לא יהיה לך, לא תעשה ולא תעובדם ולא תשתחווה, שהם כסדר מאוד. טוב, אז בקיצור נסכם, לא יהיה לך, המהר"ל עומד על שלו, שהכוונה לא לקיים עבודה זרה. בסדר? טוב.
איך מתמודדים בארץ ישראל בכנסיות על הצד שזה עבודה זרה?
איך מתמודדים בארץ ישראל עם הכנסיות על הצד שזה עבודה זרה? נו, אז מה אתה רוצה? יש לנו בעיה? למה יש לך בעיה? הרי רק שנייה. על מי המצווה לבאר עבודה זרה מן העולם? על כל אחד. זאת אומרת, אתה אומר, אתה צריך להיכנס לבתי עבודה זרה, ולבטל את הכל שם. בארץ ישראל. כן, ככה אתה אומר. וכמה זמן תשב בכלא? אז השאלה היא זו, אז השאלה היא, האם עם ישראל ירוויח מזה שתלמיד חכם כמוך יושב בכלא, לא חבל?
אתה יכול לבוא להגיד, יש מצווה להרוג את עמלק, בשיעור שם, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק.
זה משהו אחר.
אבל אם אני יודעים מי זה עמלק, אז אתה היית גם אומר לי, תשמע, אתה צריך להרוג אותו, אבל מה, מה שתשב בכלא?
לא, 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 אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. אתה שואל, אם היינו יודעים מי זה עמלק, הייתי אומר לך שיש לך מצווה להרוג אותו.
חייב.
לא, נכון. זה מחלוקת בין החינוך לבין הרמב״ם. לדעת החינוך, מצוות מחיית עמלק, היא מצווה על כל יחיד ויחיד. כלומר, אתה יודע על פלוני שהוא עמלקי, אתה צריך שט, לגמור אותו. זה דעת החינוך. בעל ספר החינוך מברצלונה. כן. שאומרים שהוא רבי אהרון הלוי, אבל זה כנראה לא נכון, וזה כנראה רבי פנחס הלוי מברצלונה, לא משנה, אחד מחכמי ברצלונה. ודת הרמב״ם היא לא כך, דת הרמב״ם שמצוות מחיית המלך היא מצווה על המלך, שהמלך צריך לעשות מלחמה במלך עד קלותו אותם, אבל ליחיד אין מצווה של מחיית המלך. לפי זה תשאל השאלה, מה קרה במגילת אסתר? האם במגילת אסתר, המלחמה שהייתה שם, הייתה בכלל מלחמת עמלק או לא? אין לפי זה, תהיה שאלה גדולה. אבל על כל פנים, גם אם אתה תדע על פלוני בוודאות שהוא עמלקי, לפי הרמב״ם אין לך מצווה להרוג אותו. אז כך ש...
נחזור לשאלה שלנו על הכנסיות.
כן. אז נחזור לשאלה שלנו על הכנסיות ועוד כמה בתי עבודה זרה שיכול להיות שיש בארץ וכו'. הכוונה, שאתה אנוס, אתה לא יכול לבטלם. אתה אנוס. נכון? או לא נכון? אז מה שאתה אנוס, אתה אנוס. אתה אומר, הייתי מאוד רוצה, אבל אי אפשר. אלוהים אחרים. הרי, במסגרת סיור בצפון, נכנסנו לכנסייה, וזה אסור. אפשר לפרש, לפרט, איך אפשר לחפר על זה? טוב, בסדר, לא סוף העולם. נכון, אסור להיכנס לכנסייה, זה נכון, זה אסור. אסור שנאמר, אל תפנו אל האלילים. בסדר, אסור. אז האדם נכנס לכנסייה, אז זה לא בסדר, זהו. זה לא עבד עבודה זרה, חס וחלילה, לא השתחווה, לא ניסח, לא כיתר. אז אמנם זה לא בסדר, אבל זהו. היה. כן? צריך לעשות תשובה, יום הכיפורים מחפר, הכל בסדר. זהו. לא יהיה לך אלוהים אחר. מה?
זה נגיד,
מה אתה רוצה שאני אעשה? זה איסור, מוחלט. יש מצבים שמותר להיכנס לכנסייה, משהו אחר, אבל בסדר. לא, השואלת, כן, זה שואלת. היא נכנסה לכנסייה במסגרת סיור בצפון. אז עכשיו היא לא מתכוונת לעשות את זה עוד פעם, נכון? לא רוצה עוד פעם. היא שואלת, מה עושים? אז הם עושים תשובה. לא להיכנס לחרדות יתרות. טוב. יש, היהודים בחוץ לארץ, אני זוכר, היו מקפידים אפילו לא להיכנס לצל של הכנסייה, כדי לא ליהנות מהעבודה זרה. לא ליהנות מה... מספרים על אישה אחת, שזקנה, שמצאו אחרי פטירתה, בסידור שלה, שבו הייתה מתפלט בכל יום, חתיכת קרטון שעליה היה מצויר צלב. אז יכול להיות. ביררו, התברר ככה, שבהתחלה היא תגרה בדירה שמהחלון שלה היו רואים את הכנסייה. כשאתה מגיע בעלינו לשבח, שמשתחווים להבל לבריק, הייתה יורקת לכיוון ההוא. אבל מה, אחר כך היא עברה לדירה אחרת, ששם לא רואים את הכנסייה. אז כדי שתוכל לעדיין להקיים את מנהגה הקדום, אז היא שמה בתוך הסידור את הדבר הזה. משל, למה הדבר דומה? לאנשים ששמים מראה בכיס של התפילין. הרי כתוב בשולחן ערוך שאסור להסתכל במראה, משום לא ילבש. נכון? שלא יגלי גבר על אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה. אז כי זה דרכם של נשים להסתכל במראה. אז אדם שם את זה בתוך הזה של התפילין. כן. טוב. לא, אני יודע, הלכה למעשה מותר להסתכל במראה. אני יודע, אני לא באתי להגיד שזה אסור, אני רק באתי להראות את הגיחוך, זה הכל. שאנשים חושבים שיש עניין, להסתכל במראה וזה. ומה היו עושים אבותינו הקדושים שלא הייתה להם מראה? איך הם הניחו תפילין, תגיד? זהו, מסתכל, פחות או יותר, אתה מעריך מה זאת אומרת. לא צריך לעשות מזה כזה עניין. טוב. לא יהיה לך, זה כמו אנשים היום מסתכלים בשעון, יודעת בדיוק מתי הנץ החמה. ועוד הם חושבים שהם מתפללים בהנץ ככה. זו טעות חמורה. כי הרי אתה אף פעם לא יודע בוודאות מתי זה הנץ החמה, גם אם תסתכל בכל השעונים שבעולם. אבל מה נעשה שגם הרמב״ם יש לו תשובה מפורשת, בתשובות הרמב״ם, שלגבי הזמן של הנץ זה כפי הנראה בעיני המתפלל. לא. מה זה? כן, הרב מרדכי אליהו אומר, 10 דקות יותר, 10 דקות פחות. כן, כל אנשים ככה מתחילים לחכות, זה, פה, שם, מפסיקים את הכוונה, יאללה, הגעת לגל ישראל, תתפלל, מה הבעיה? כן, זה לא, חוץ מזה, יש 5 שיטות מתי זה הנץ החמה, אז מה... בכל מקרה לא יצאת ידי חוב. זה גם תלוי המיקום שלך אפילו בתוך העיר. יש מקום גבוה, יש מקום נמוך. נכון. אז כל הסיפורים האלה, באמת. טוב. לא יהיה לך אלוהים אחרים. אז מה זה אלוהים אחרים? פירוש שהם אחרים אל מי שהוא אלוהי אמת. כי מי שהוא אלוהי אמת, הוא ממית ומחיה. אבל עבודה זרה אין בה ממש כלל. זה הפירוש של המילה אחרים. זאת אומרת, שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה. מה שאין כן, פונים לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא, הם לא עונים. מה זאת אומרת הם לא עונים בכלל? יש בגמרא שיש מקום אחד בבבל, שבו כאשר אין גשם, אז הכהנים של עבודה זרה לוקחים בן אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו על גבי המזבח, ויורד גשם. אז הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה עובד הדבר הזה? יש איזו עבודה זרה בבבל. כן, בכל מקום יש כהני עבודה זרה. כמרים, אני יודע, כן, כהני עבודה זרה. אז כשהם רואים שאין גשם, הם לוקחים בן אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו על גבי המזבח, ואז יורד גשם. ואני שואל את השאלה, איך זה יכול להיות? אז התלמוד עונה, תראה, בכל מקרה הגשם היה צריך לרדת, יצא להם בפוקס. טוב, אבל זה קורה יותר מדי. זאת אומרת, מה הגמרא רוצה לומר בזה? היא רוצה לומר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מטפל בעולם, אבל אי אפשר, וכיוון שהם בחרו לעשות את זה בדרך המקולקלת הזאת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשחית את עולמו, לכן הוא מסכים שלפעמים זה יצא ככה, זה הכוונה.
כמו להתרפות בעבודה זרה,
שמה?
המחלה של האדם לא עלינו צריכה להיות הזמן קצוב. זה שולך להתרפות באיסו,
כן.
והמחלה מתגמלה צריכה לקיים את צו בורי.
כן, אז זה עובד, אז זה הכוונה, שלפעמים זה עובד. אבל מה, זה לא אחד על אחד, זה לא אוטומטי. אצלנו, כאשר אלוהינו, בכל קוראינו אליו. כן, ברגע שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, הוא עונה. אבל אצל עובדי עבודה זרה זה ככה, זה לך אלוהים אחרים. ובמחילתא, רגע, שלום הרב, השאלה על השמדת הכנסיות קיימת. אם וכאשר אנשי קודש יתפסו את השלטון במדינה, מה יקרה אז? איך הדבר יתפס בעולם? בברכה, רומן. רומן הוא רומן מנדלייל מנס ציונה. חור טוב. איך הדבר יתפס בעולם? תראה, כשאנשי קודש יתפסו את השלטון, אז אתה לא יודע גם מה תהיה מערכת היחסים בין ישראל לבין העמים. איך אומות העולם יתפיסו את הדבר? ומה הנוצרים בארץ יעשו עם הכנסיות שלהם? זה משהו אחר לגמרי. הרי יש לנו כלל. נו. עבודה זרה שביטלו עובדיה, בטלה. כלומר, אם יחליטו, למשל, ראשי הכנסייה להוציא כנסייה מסוימת מכלל שימוש, אז זה כבר לא יהיה איסור להיכנס בה, גם לא יהיה צורך להשמיד אותה, לא יצטרכו להחריב אותה, אז נסתדר, נמצא פתרונות. בסדר? עבודה זרה של ישראל זה משהו אחר. אם יש לישראל עבודה זרה שלו, אז אי אפשר לבטל אותה. אבל עבודה זרה שגויים עבדו, זה בסדר. הם יכולים לבטל אותה, ואז תוכל לבקר גם בכנסייה ולהתפעל מהיופי וכו'. אי אפשר. כן. אז נמצא פתרונות יצירתיים בבוא הזמן. אנחנו נעשה קואליציות, ניתן זכות וטו לשני על קווי היסוד, הכל. זה בסדר. טוב, ובמחילתה, פרשו אלוהים אחרים, מה זה אחרים? של אחרים, כן? שאחרים עשו אותם ללוהות. כן, המילה אחרים אצל חז"ל פירושה בדרך כלל גויים. ואין רוצה לומר בזה כי אחרים רוצה לומר בני אדם, דה במקום אחר כתיב כי לא תשתחווה לאל אחר. וכתיב אחרים בכאן בלשון רבים, משום דקאי אל אלוהים שהוא לשון רבים. ושם כתיב אחר שהוא לשון יחיד, כתוב אל, מפני דקאי אל אל, שהוא לשון יחיד, ואם כן אחרים כאלה אלוהות. לא על שאחרים עשו אותם לאלוהות. אז איך המחילתה אומרת שאחרים עשו אותם? אבל דעת המחילתה כי לכך נקרא אלוהים אחרים, שאין בהם אלוהות בעצמם, רק מה שבני אדם עושים אותם אלוהות. וזהו אלוהים אחרים, שדבר זה חוץ ואחר לשכל, כי אלוהות שלהם מצד הזולת, לא מצד עצמם. וזה פירוש אלוהים אחרים, שבוודאי הם אחרים לאלוהי אמת, כי אלוהות אלו אחרים עשו אותם, ואין זה ראוי לאלוהות, ולפיכך הם אלוהים אחרים. כלומר, לא מסביר המהר"ל שכשהמחילתא אמרה אלוהים אחרים, אלוהים שאחרים עשו אותם, לא שכוונת הפסוק היא במילה אחרים לאחרים שעשו אותם, אלא האלוהים הם אחרים. אבל למה הם נקראים אחרים? כי אחרים עשו אותם. מובן? זה הכוונה. ופירוש זה הוא פירוש הראשון, כמו שאמרנו שהם אחרים לעובדיהם, שהם לא, שהם צועקים ולא נענים, רק כי בפירוש הזה נרמז בלשון אחרים הטעם מה שהם אחרים ללא אמת, כי אחרים עשו אותם ללאות. ופירוש על פניי, רצה לומר על עצמי, כי הכרת כל דבר הוא בפנים שלו. לכך נקרא עצם כל דבר, פנים. ויאמר, שאף אם לא יעשה לו רק אמצעי בינו לבין הסיבה הראשונה, על זה אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אין לעבוד רק לעצם עצמו לגמרי, ולא לשום אמצעי בעולם. כלומר, פניי זה ביטוי ליחס הישיר. והיחס הישיר הזה צריך להישמר. כלומר, הכרת האלוהות אצלנו נקראת בלשון פנים, כי הפנים זה גילוי האישיות, הרצון, או זאת אומרת העצמיות. עד כאן מובן? כן.
הוא אומר שלא לעבוד שום אמצעי בעולם.
נכון.
אבל אחרי זה יש כתוב, לא תעשה לך פסל נכון כמונה.
נו.
אז שם מתייחסים לאסור
אמצעי, לעבוד בדיבר הזה, שלא תעשה לך פסל וכל תעולם,
למה מזכיר
את זה
דווקא פה,
יחס לדיבר הזה? לא זכיתי להבין את שאלתך, אולי תפרט ותבאר במוחין בקטנות, כדי שאני אבין למה אתה מתכוון.
זאת אומרת,
שיש
בדיבר כתוב נכון, אחרי... לא תעשה לך אלוהים אחרים
על פניך. לא, לא כתוב לא תעשה, לא יהיה.
לא אין לך אלוהים אחרים על פניך.
נכון.
לא תעשה לך פסל וכל תמונה, נכון?
נכון.
אז שמה, אני אומר שמה, ככה אני מבין, שמה מתייחסים לפסל וכל תמונה, זה אמצעי. אז למה המהר"ל מביא את זה פה, ביחס לדיבר הזה?
עכשיו הבנתי את שאלתך. אתה שואל, האיסור שיהיה אמצעי, הרי הוא כתוב בהמשך הדיבר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא נכון. הדיבור לא תעשה לך פסל בא לאסור עשיית פסל. לא יהיה לך אלוהים אחרים מתייחס לצד הרוחני אפילו שיש בזה. לאו דווקא עשייה גשמית. תדע? האלוהים הם אחרים גם אם אין להם פסל. מובן? גם עובדי עבודה זרה סברו את זה. הם לא חשבו שחתיכת העץ או חתיכת האבן או הזהב שהם השתחוו לה היא בעצמה האלוה. הם לא חשבו את זה.
איך זה מתבטא?
זה יכול להיות בכמה אופנים. זה יכול להיות לפי דעת הרמב"ן, שהוא מקבל אותו באלוהות בדיבור, שאומר לו אלי אתה. זה יכול להיות לדעת הרמב"ם, שהוא מקבל בדעתו שאכן יש לו כוח, וזה יכול להיות לדעת המהר"ל, שהוא מקיים בביתו פסל של עבודה זרה. אף על פי שלא עשהו. אף על פי שלא עשהו.
אף על פי שלא, אבל יש, אבל לפי המהר"ל יש משהו בבית שהוא עובד.
לפי המהר"ל, יש לאדם פסל של עבודה זרה, שאף אחד, שהוא לא עבד אותו, אבל הוא אצלו, בביתו, ברכושו. כן, זה מה שלמדנו בחלק של השיעור שבו לא היית.
עצם הקיום שלו
על זה נאמר לא יהיה לך.
עצם הקיום של הפסל הזה בביתו מראה שהוא בעצם עובד.
לא. יש אדם שאומר אני מאוד אוהב אומנות, ולכן יש לו פסל של בודה בבית, למרות שהוא עצמו לא עובד אותו, ואחרים עובדים אותו או עבדו לו. הולדת רבי יוסי מתכוונים לעבוד אותו. הוא משתמש, אתה אומר, בפסל הזה, למשל, כדי להחזיק את הספרייה שלו, שהיא לא תיפול.
כדי להחזיק את הניירות, שלא יעופו.
כדי שלא יעופו הניירות. כן, אז יהיה אסור בכל זאת, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. בסדר? אוקיי. טוב, בואו נמשיך. לא תעשה לך פסל. בסדר? טוב. תמצא בעבודה זרה ארבעה לוין זה אחר זה. לא יהיה לך, זה הראשון. לא תעשה, זה השני. לא תשתחווה, זה השלישי. ולא תעובדם, זה הרביעי. ואי אפשר לומר, רק שבאו לומר לך עניין עבודה זרה. שהרי במקום אחר, כתיב, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם, שמקדים העבודה, קודם את ההשתחוויה. ובכן מקדים ההשתחוויה, קודם העבודה. רק שבאו אלו הלווין לבאר עניין עבודה זרה. וזה, כי הכתוב בא לבאר לך בעניין עבודה זרה, שהיא אסורה בכל צד. ובא הכתוב לעקור עבודה זרה מכל וכל, כמו שעריך הכתוב לבאר לא תעשי לך פסל וכל תמונה וגומר, להסיר כל צד עבודה זרה, וכך באלו הזרות בה כתוב לסלק כל מחשבה בצד עבודה זרה בעולם. ומחשבת עבודה זרה הוא בארבע מחשבות. יש שחושב כי ראוי לעבוד עבודת אלילים כי הוא אלוהיו. השני שעובד לו מחמת אהבה, כמו שהיו עובדים לאנדרטי של מלאכים מאהבת המלך, ולולא האהבה לא היה עובד לו. השלישי, שעובד את אחר מחמת יראה, כמו שהיו עובדים להמן, שמשתחווים לו מחמת יראה של המן. ואם לא היה יראה, לא היו עובדים. הרביעי, עובד על מנת לקבל פרס, כמו העבד העובד את רבו לקבל פרס, ולא שהוא עובדו שראוי לעובדו, רק שחושב שבשביל שיעבוד לדבר זה, יקבל על ידי זה הצלחה. אם כן, יש ארבע אופנים של עבודה זרה. כן. מה? אנשים
שמבטלים
אלוהות. מה זה מבטלים אלוהות? אתאיסטים? לא, אבל אתאיסט זה משהו אחר.
זה לא איסור
לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה עבירה על אנוכי השם אלוהיך, זה משהו אחר.
עוד שאלה, לא הבנתי מה, למה אני אומר שיש לי מסכה, אם אני אשתמש בה ליופי זה בסדר, ואם היא מקבלת את הספרים לספרי זה לא בסדר.
גם זה אסור, גם זה אסור.
אמרת קודם שברגע שזה הופך להיות משהו שימושי, אז זה פסול. אם זה משהו אומנותי, זה מותר.
לא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה, אני חוזר, אני מכחיש מכל וכל את מה שאתה מייחס לי, לא אמרתי את זה. אתה יכול לקחת את ההקלטה. טוב. האם כל הנצרות כולה על כל פלגיה, אולי כל פלגיה, היא בעצם עבודה זרה של אנשים מישראל, ומכאן שאין תקנה לכליהם אלא שבירתן? לא. אמנם הנצרות התחילה ביהודים, זה נכון. אבל הנוצרים היום אינם יהודים, בדרך כלל. ולכן עבודה זרה שלה יש לה ביטול. האם יש איסור במפגש עם אנשי כמורה העונדים צלב? כמו ביקור האפיפיור המתוכנן בחודשים הקרובים. לא. שלום הרב, האם אלוהים אחרים זה גילוי של קודש רק שזה עובר דרך הסתרים ובעיות? כן. טוב, מה? אתה נכנס כבר לסוגיה אחרת לגמרי. זה, לא, רק שנייה. אתה אומר, כן, זה סוגיה של האם מותר לקבל כסף מעובדי עבודה זרה. אז זה תלוי לפי המצב, למה הם עושים את זה, ומה, ומאיפה בא הכסף וכו'. ו... מה? יש מצבים שכן, יש מצבים שלא. זה דבר שצריך לברר אותו. כן. בוקר טוב לרב ולתלמידים. סליחה ששכחתי מקודם. עבודת השם מביאה גילוי פנים של השם אלינו. אולי מדוע עבודה זרה גם מביאה סוג של גילוי פנים? ונתתי את פניי בנפש ההיא, הנאמר בעובד למולך. כן, פנים בתנך פירושו כעס. כן? יישא השם פניו, אומר חז"ל, יסיר כעסו. ויעבור השם על פניו, כבש כעסו. כי כשאדם כועס, רואים את זה בפנים. לכן, מה שכתוב, ונתתי את פניי בנפש ההיא. האמת היא שאין פסוק כזה, כתוב, ושמתי פניי בנפש ההיא. באיש ההוא. לא, ושמתי פניי באיש ההוא. כן. אז לכן, זה גם סוג של גילוי פנים, כן, נכון? זה גילוי פנים, אבל באופן נורא, באופן מחלה. כן. פני השם בעושה רע. להחריט מארץ זכרם, נכון? כתוב, פני השם בעושה רע. כן, מה אתה אומר?
להאיר השם פניו זה להאיר פנים, זה פנים מול פנים.
יש הארת פנים, זה נחמד.
זה פניו זה כנראה באמת כעס.
יש פירושים שונים. אפשר, פנים פירושו גם כעס וגם רצון. כן.
מה שכתוב בסיבה
השנייה,
שעובדים כמורים בחודשים הקרובים, זה בעצם הסיבה השלישית? שעובדים עבודה זרה מחמת יראה.
כן.
כמו דוגמה שמרם יודעים מאמן, אדם שמשתחווה לאיזה מלך גוי או משהו כזה מפחד, למשל שהוא עובד עבודה זרה.
האם מותר להשתחוות למלך?
זה כמו דוגמה עם מאמן.
אני חוזר על השאלה שלך. האם מותר להשתחוות למלך? התשובה היא כן, מותר. הבעיה בהמן הייתה שהוא עשה עצמו עבודה זרה. ברגע שהוא ייחס לעצמו אלוהות, אז היה אסור להשתחוות לו. אבל כל עוד הוא לא מייחס לעצמו אלוהות, מותר להשתחוות לו. כן, כן.
מעיקר הדין מותר ליהודי לענות צלב.
אתה אומר, מעיקר הדין מותר ליהודי לענות צלב. תלוי. אם זה צלב של קישוט, כן, שאין בו שום כוונה של עבודה זרה, זה אמנם לא אסתטי, אבל זה יהיה מותר. אבל אם זה צלב שמשתמשים בו לשם עבודה, מה?
זה לא אותו דבר לשאלה שלי קודם, שאין לו משהו דקורטיבי, בלי שום עניין של עבודה זרה, אז זה מותר?
זה בכלל לא כמו השאלה שלך מקודם. מה שאתה ייחסת לי מקודם היה, ככה לפחות השתמע מדבריך, או שלא דייקת מדבריך. אתה אמרת, שאם אדם לוקח פסל של עבודה זרה ושם אותו לשם יופי, זה מותר. ואני, רגע. ואני בוודאי לא אמרתי דבר נטול מן המציאות ואפוס מן הדעת, שכזה. אלא מה שאני אמרתי, שפסל שהוא לא של עבודה זרה, שאדם משתמש בו שלא לשם עבודה זרה, מותר.
כן, כי
בכל
מגזר אחד משתמש בזה לעבודה זרה, כמו הצלב, ואני
יכול לראות את זה לא כעבודה זרה. אז זה מה שאני מסביר לך. אם יהודי, נגיד, קנה צלב מהנוצרים, שזה מן הסתם משמש לעבודה זרה, אסור לענוד אותו. אבל אם היהודי רצה לעשות הצגת תיאטרון, שבה הוא משמש בתור כומר בהצגה, והוא צריך שיהיה לו צלב, הוא מייצר לעצמו את הצלב, והוא לא מתכוון לעשות עבודה זרה, אז יהיה מותר לענוד אותו. השאלה היא כן, לשם מה הדבר הזה משמש? אם הוא מוקדש לעבודה זרה או לא מוקדש לעבודה זרה. אם הוא מוקדש לעבודה זרה, אין מה לעשות איתו, לא דקורטיבי ולא שימושי. אבל אם זה פסל, נגיד, של בודהה דקורטיבי, שמעולם לא עבדו ולא מתכוונים לעובדו, אז אמנם זה לא אסתטי, כי מה לך להכניס כזה שמן תוך הבית? אבל זה לא עשו. מה?
מה הכוונה
שבדבר? כן, בוודאי, זה הכוונה. או בית עשייתו, או בית קנייתו, או בית הקדשתו, לא משנה.
ומה אחרי זה הרב, נגד דוגמה, אחרי ההצגה עם הקומר, מותר להשתמש בצלב או צריך להשמיד אותו?
לא, אין שום בעיה. אם זה לא צלב של עבודה זרה, זה סתם צלב.
זה מדליה מהמלך.
מדליה. כן, מדליה, כל המדליות שמקבלים מהמלאכים הן מדליות עם צלב. כן? אז האם מותר לענוד את זה או אסור? אז מותר, מותר. כן? ואפילו הרב קוק קיבל פעם כזו מדליה ממלך אנגליה. ויש תמונה אחת שיש לו את זה, אבל זה מוסתר בחציו על ידי המעיל. כי הוא לא רצה שיראה. וגם הרב עוזיאל, ראיתי, יש תמונה שלו עם כזה צלב, כן? הוא ענד אותו. כן. אולי יש לך הסבר. למה בקרב אנשים רבים בציבור, שבדרך כלל הם קרירים בענייני דת ואמונה, יש מהן כמיהה ורגש רליגיוזי דווקא בכל הקשור לנצרות? הבנתם את השאלה? רליגיוזי זה דתי. לא, לא, אבל זה פה שאלה, כן? למה יש אנשים, אסלאם לא עושה להם את זה, יהדות לא עושה להם, בודהיזם לא עושה להם, נצרות, וואו, למה? אז הגמרא אומרת, שנה מינות דמשכה. המינות יש לה משיכה מיוחדת בנפש. למה יש לה משיכה מיוחדת בנפש? בגלל שהיא באה מתוך היהדות. אז האדם, כשהוא פוגש את הנצרות, פוגש את עצמו. משהו מהדהד ממעמקי נשמתו, והוא פוגש את נשמת ישראל השבויה בתוך הקליפות. ולכן זה מושך אותו באופן שהוא עשוי לא לשוב משם, שנאמר כל באיה לא ישובון. כן, יש שם איזה מין מגנטיות, איזה מין משיכה מיוחדת של הנצרות יותר מכל דת אחרת, בגלל שהיא עבודה זרה בשם היהדות. לעומת שאר עבודה זרה, למשל בימי התנך, האדם רצה לעבוד עבודה זרה, מה פירוש הדבר? רצה להפסיק לעבוד את השם וללכת לעבוד אלוהים אחרים. זה כמו אדם שבוגד באשתו. במקום להיות עם אשתו, הוא נמצא עם אישה אחרת. זה נקרא עבודה זרה. במקום לעבוד את השם, הוא עובד את הבעל. הנצרות לעומת זה אומרת משהו אחר. היא לא אומרת לעבוד אלוהים אחרים. היא אומרת בשם אלוהי ישראל לעבוד עבודה זרה. לכן זה הרבה יותר חריף. כן? כאן הסכנה הגדולה. כן, אז זה מסביר את שאלתך. כן. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך במהר"ל. מה אתם אומרים? וואלה. טוב. אז אם כן, אמר לנו המהר"ל שיש ארבעה אופנים של קבלת עבודה זרה. בואו נחזור על זה.
נגד ארבעה לווים.
כן, נגד ארבעה לווים. בואו נעשה את זה. מה? כן.
יכול להיות שאחד מארבעת הדברים האלה, אדם לקיים את התורה מתוך אחד הדברים האלה,
האם אדם יכול לקיים תורה מתוך אהבה, מתוך יראה, קבלת פרס, קבלת אלוהות? כן, ודאי. זה מקביל, זה לעומת זה, אז האלוהים. אז יש ארבעה אופנים של קבלת עבודה זרה. או בגלל שהוא סובר שעבודה זרה לא ללואה, כלומר זה משהו אידיאליסטי, הייתי אומר. יש מאהבה, יש מיראה, ויש לשם קבלת שכר. ארבעה אופנים של עבודה זרה. להבדיל, זה דומה לארבעה אופנים של עבודת השם שיש אצלנו. טוב, אז נגד האחד אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שלא יחשוב שיש שום אלוהות בשום דבר בעולם. ולכך אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים לשון אלוהות. וכנגד העובד מאהבה אמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. כי כך דרך מי שאוהב את אחר עושה צלמו ודוגמתו. כמו אנדרטי של מלאכים, הוא צלמו של מלך. כן, הוא אדם מחזיק תמונות של אנשים שהוא אוהב. וכן שאר דבר שהוא אוהב עושה לו זכר ותמונה. וכנגד השלישי אמר, לא תשתחווה להם, נגד העובד מיראה. ודרך להשתחוות מפני היראה. כי זה עניין ההשתחוויה, ההכנעה לאחר, כמו שאמר אצל המן ומרדכי, אצל המן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולפיכך אלו שני דברים, העובד מאהבה ועובד מיראה, שהם רומזים הם ביחד. ואחר כך נגד מי שעובד לקבל פרס, אמר לא, הביטויים הרומזים לאהבה ויראה נמצאים ביחד. כן? שזה לא תשתחווה להם זה מיראה, ולא תעובדם מאהבה. לא, סליחה. לא תעשה לך פסל כנגד אהבה, לא תשתחווה כנגד היראה. ואחר כך, נגד מי שעובד לקבל פרס, אמר ולא תעובדם. כמו עבד שעובד בשביל פרס. הרי לך סדר אלו ארבע לבין זה אחר זה. ועוד, יש בעניין זה דבר נפלא, וזה כי ראוי שיהיה בעבודה זרה ארבע לוין. כי השם יתברך הוא העיקר שהכל נמצא ממנו וממנו מתפרנס הכל. עיקר פירושו, מה פירוש המילה עיקר?
שורש.
שורש, כן? המילה עיקר פירושו שורש בעברית קדומה. כן, שלכך נקרא השם יתברך יתעלה שהוא עיקר, כי כמו שהעיקר הכל יוצא ממנו, מתפרנס הכל מן העיקר וחי ממנו, כן, השם יתברך, הכל נמצא ממנו וחי ממנו. ועבודה זרה, דבר שהוא חיצון לעיקר, שבעל עובד עבודה זרה מכוון לדבר שהוא חוץ וחיצון, מתנגד אל העיקר, הוא השם יתברך, והזהירה התורה שלא יעשה אותם עיקר. והדבר שהוא חוץ וחיצון הם ארבעה, נגד ארבעה צדדים. כלומר, למה יש ארבעה לוין? זה לא מקרה שזה ארבעה, כי מסביב למרכז יש לך ארבעה צדדים. אז ההתרחקות מן העיקר זה בארבעה אופנים. שכאשר אחד עומד יאמר לישון חיצון על ארבעה צדדים שלו, ולפיכך החיצוניות הם ארבעה, וכנגד אלו באו ארבעה לוין אלו.
למה לא שישה?
למה לא שישה? כי מדובר בהתרחקות, בפירוד. שישה זה שישה צדדים שדווקא מאוחדים מסביב למרכז. וארבעה זה בא לציין את הפירוד. כשהמעמד הנפשי של הפירוד מניח ארבעה צדדים. כן, אדם כשהוא מדבר על שישה צדדים, דווקא לא מדבר על פירוד, הוא מדבר על אחדות. כלומר, החוויה הנפשית שיש לי כשאני מודע לזה שיש לי שישה צדדים, כלומר כולל מעלה ומטה, היא שאני מוקף באיזושהי ספירה. ושאני עומד במרכז שלה, זאת אומרת שהמרכזיות שלי כוללת את כל האופנים של היש. אז זה לא פירוד. דווקא כאשר אני על שטח דו כיווני, כלומר דו ממדי, אז יש לי תחושת הפירוד. כלומר מה שמחוצי זה ארבעת הצדדים. ככה הנפש בנויה. האם הנצרות... לא, זה כבר ראינו. פשוט זה סודר אחרת, זה הכל. טוב, ודע, כי החיצוניות הראשון הם ארבע חיות המרכבה, שעליהם כיסא כבודו יתברך, שכיסא כבודו הוא אחד לשב על הכיסא, וההתחלה החיצונית הוא מן הכיסא ולמטה, שהם ארבע חיות הקודש. ולפיכך, כאשר עשו ישראל את העגל, שמתו אחד מן החיצוניות, הוא השור שבמרכבה, ועשו אותו אלוה. נכון? כתוב ש... יש... מה?
המרכבה זה לא תודעה של אחדות?
המרכבה זה התחלת הפירוד. יש במדרש, בתנחומה, שבהר סיני ראו תטרמולין של מלך. מה זה תטרמולין? תטרה זה ארבע, מה זה מולין? פרדות. כן? יש פרדות, מולה זה פרדה, מיול באנגלית, כן? אז מולאי בלטינית. אז אומר המדרש, ראו תטרמולין של מלך. ראו את המרכבה שיש לה ארבע פרדות. למה השתמשו בביטוי של מולה, כלומר פרדה? כי הפרד זה מה שלא מוליד. זה ההתחלה של הפירוד, נפרד. ראו? אלו ארבע אופנים לעבודת השם יש אצל עם ישראל. היה פשוט. קבלת אלוהות, אהבה, יראה, קבלת שכר. אלו הם ארבעת האופנים. מה? קבלת אלוהות. כלומר, אידיאל. יש מי שעובד מאידיאל, יש מי שעובד על מנת לקבל שכר. זה שתי הקצוות. ובאמצע יש מאהבה ומאירה. כן.
הוא אומר פה, לא יחייבים אחרים על פניי, שלא יחשוב שיש שום אלוהות על שום דבר בעולם.
נו. יפה, יפה. לכאורה יש פה סתירה פנימית בדברי המהר"ל, שמצד אחד אומר שלא יחשוב שיש שום אלוהות בעולם. מצד שני, הוא עצמו אומר פה, יש ארבע חיות המרכבה. אתה אומר יותר מזה, שהוא לכאורה מסכים עם הרמב״ם. כן, שלא יחשוב שיש שום אלוהות בעולם. הכוונה שלא יחשוב שהאלוהות הזאת ראויה לשם אלוהות. זאת אומרת, ברור שיש כוחות. השאלה האם הכוחות האלה הם ראויים בכלל להיקרא אלוהות. כי אם הם ראויים להיקרא אלוהות, אז ראוי גם לעובדם. כן, אבל זה מחשבה שפונה אל המעשה. זה כמו שלמשל יש איסור לא תחמוד. מה זה לא תחמוד? שאדם לא עובר על לא תחמוד כל זמן שהוא לא עשה מעשה. אבל כשהוא עשה מעשה, רטרואקטיבית יש לו עבירה גם על החמדה. כל זמן שלא עשיתי מעשה, אז זה רק מחשבות. המחשבה, מה? זה לא מידה טובה, אבל זה לא בכלל לא תחמוד. למשל, אדם כל הזמן אומר, וואי, הלוואי, והייתי לוקח את הבית שלו. הלוואי. כן? זה אמנם לא בסדר, אבל זה לא איסור לא תחמוד. אם אחר כך הוא עשה מעשה כדי להפציר בבן אדם, לשכנע אותו וכו' וכו', ואז הוא לקח את הבית, אז הוא עובר עכשיו על לא תחמוד. מה זה לא תחמוד שהוא עובר עליו? על המחשבה שהייתה לו. כן? אז אותו דבר לגבי אלוהיך אלוהים אחים. זאת אומרת ש... אם הוא אומר, יש כוחות בעולם, אבל אין ראוי לעובדם, אז זה בסדר. אם הוא אומר, יש כוחות, ולכן ראוי לעובדם, אף על פי שלא עבדם, אבל לא יהיה לך. כן?
יעקב אבינו ראה בחלום בסולם, את המרכבה אנוכי. ראה את הנשר קרובים, אריה.
מי ראה?
ראה נשר קרובים.
בבקשה? מי ראה? יעקב אבינו, כן. ראה את המרכבה.
זה טוב או לא טוב?
לראות, מה, אסור לראות? הוא ראה מרכבה, מה?
אם אתה רואה, זה לא טוב או זה לא עבירה?
לראות זה לא עבירה. זה גם לא טוב. מה הבעיה בלראות את המרכבה? אחת השאלות ששואלים את האדם כשהוא מת, זה האם צפית במרכבה?
הוא ראה שארבעה מחזיקים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא.
יעקב ראה ארבעה מחזיקים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. גם יחזקאל הנביא, הוא כותב את זה במפורש. נכון.
דיברתי על יעקב.
דיברת על יעקב, נו, so what? מה? אין שום בעיה, זה מצוין שהוא ראה את המרכבה, זה בסדר. מה יכול להיות רע בזה שהוא רואה את המרכבה?
שמי שנושא אותה. שמי שנושא את הכיסא.
אז מה רע בזה? לא הבנתי.
אמר לו במחשבה, אם זה לא עשה משהו שלילי,
הוא לא התכוון לעבוד למרכבה. הוא לא חשב את המרכבה לאלוהות? נכון, אז מה? אבל זה... אתה, אני חושב שגם אתה אומר, ענינו אלוהי המרכבה, לא?
כן.
נו, אז מה הבעיה? סתם. טוב, נו. ולפיכך, כאשר עשו ישראל את העגל, שמתו אחד מן החיצוניות, שהוא השור שבמרכבה, ועשו אותו אלוה. וכנגד זה הם ארבע הזהרות. אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נגד החיצוניים של פני אדם שבמרכבה, ומפני שנאמר... ועל הכיסא דמות כמראה אדם מלמעלה, אמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שלא יהיה לך לאלוה פני אדם על פניי, ואבן זה. כן, מה הוא אומר כאן? כן. ההסבר הוא שהוא מתכוון, הרי יש במרכבה פעמיים פני אדם. שמתם לב לזה? ראיתם או לא? בואו נראה במרכבה. איך כתוב ביחזקאל? רגע. ומתוכה, כן, מתוך המרכבה, מה הוא רואה? דמות ארבע חיות. וזה מראיהן. דמות אדם להנה. אחר כך אני מדלג כמה פסוקים. ודמות פניהם, פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני השור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. אז אם כן, כמה פנים יש במרכבה? ארבעה. פני אדם, שור, אריה, נשר. זה, כן, קצת מסובך שם. כמה בדיוק פנים יש? אפשר לעשות אפילו חשבון של אינסוף פנים. אבל על כל פנים הוא רואה ארבע סוגים של פנים. פני אדם, אריה, שור ונשר. אחר כך, בסוף, בסוף, וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, עליו מלמעלה. וערה כן חשמל כמראה אש בטלה סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונוגה לו סביב, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד השם. ויראה ויפול על פניי וישמע קול מדבר. זאת אומרת, שמעבר לכל המראות הוא גם שמע קול. כן, כלומר שכל המראה היה בעצם איזה מין מיסוך, ומאחורי המיסוך הזה יש קול. עכשיו, אז מה הוא ראה? הוא ראה פני אדם, שהם ארבע חיות, ועל גבי זה יש עוד פני אדם, כמראה דמות פני אדם מעלה, וכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי גם אני מתראה בדמות פני אדם. אז אל תעבוד לפני אדם התחתונים, רק כי הוא יכול לפני אדם שלי. ככה מסביר המהר"ל. כן. כאילו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על פניי, שזה מראות דמות פני אדם שעל גבי הכיסא. דווקא כיוון זה מה שהוא אומר לך, שעל גבי הכיסא יש כמראה דמות פני אדם. ואילו החיות, גם להם יש פני אדם. אז אפשר להתבלבל בין פני אדם לפני אדם. אז לכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי של מעלה, שלא תיקח פני אדם של מטה. הלאה. וכנגד החיצוניות של אריה, שהוא מן הימין, אשר שם האהבה והחסד, כאשר ידוע למבין, אמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה. וכמו שאמרנו לך למעלה, כי בשביל האהבה עושה דמות ותמונה. וכנגד החיצוניות של שור, שהוא מן השמאל, אמר לו תשתחווה, כי שם היראה והפחד. וכנגד החיצוניות של נשר, אמר לא תעובדם. שהוא האחרון שבמרכבה, ושם העבודה אל מי שיחשוב שהוא אדון לו. והבן הדברים האלו מאוד, כי הם ברורים. ומזה תבין למה הלב הראשון בלשון הוויה לא יהיה לך, ולב השני בלשון עשייה, ולב השלישי בלשון השתחוויה, ולב הרביעי בלשון עבודה. אין לכתוב במפורש, רק החכם יבין מעצמו, ויעמוד על דברי חוכמה מאוד, מה שנרמזו באלו ארבעה לוין. כן. חיצון. אאוט. מה? לא, מחוץ לאלוהות. המרכבה היא מחוץ לאלוהות, היא לא האלוהות.
מה התפקיד של המרכבה?
המרכבה זה השראת השכינה. כלומר, מה זה השראת השכינה? ההתוודאות אל הנוכחות הוודאית. התוודאות בעין אל הנוכחות הוודאית באלף של האלוהות, זה נקרא מרכבה.
למה זה
דרך מרכבה? מה זה מרכבה? זה דבר שרוכבים עליו. אז אם יש מרכבה, סימן שיש רוכב. כן, בבקשה.
שאלה קצת מהותית קשורה למה שאנחנו עומדים פה. הרב כותב, בעצם לוקח את הדברות ומנתח אותם.
נו.
בעצם מה השם רמז בדברות. איך הוא יודע בעצם? כאילו, לא ש... אני פשוט... הוא קורא את זה, ואיך הוא יכול לדעת למה השם רמז?
איך הוא... מאיפה הוא יודע את מה שהוא אומר כאן? מתוך תורת הקבלה. זאת אומרת, המהר"ל הוא מן המקובלים, ולכן הוא לומד את ה... כשהוא קורא את הפסוקים, הוא קורא כפי שמקובל קורא.
אז בעצם,
אז
הדברים שהוא
מביא
זה דברים שהוא...
שהם בהשראה מתורת הסוד. אגב, זה מעניין שלאחרונה מישהו כתב דוקטורט שלם כדי לדון בשאלה אם המהר"ל מן המקובלים או לא. ממש צחוק מן העבודה. כן. טוב. לפי מה שלמדנו על עבודה זרה, מאוד קשה להבין את הקשר בין עבודה זרה לכעס. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אני לא מבין למה לפי מה שלמדנו זה קשה. אבל נגיד פשוט מאוד, מה זה הכועס? הכועס זה מי שרואה את עצמו בתור ערך מוחלט. ולכן יש ניגוד בינו לבין החוץ. כלומר הוא נתן לחוץ לפעול עליו. זאת אומרת, אם הוא חושב שהוא ערך מוחלט ולכן ראוי לבטל את החוץ החולק עליו, או המתנגד לו, אז זה סימן שהוא עושה עצמו עבודה זרה. כלומר, אם אני כועס, סימן שאני חושב שיש לי חשיבות עצמית, ומה שיש בחוץ ממש לא בסדר, כי זה סותר אותי, כאילו שאני ערך, אז זה עבודה זרה. כלומר, הכעס הוא ענף, כך אומר רבי חיים ויטל, הכעס זה ענף של הגאווה. הגאווה זה העמדת עצמו במקום הבורא. כל המתגאה, למה לא אמרו כל המתגאה? כי המתגאה זה יותר חמור. כתוב שעל בעל הגאווה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. זאת אומרת, זה מבוטל לגמרי. הגאווה זה הביטוי האינטלקטואלי, והכעס זה הביטוי האמוציונלי. אתה כועס על מה שעשו לאחרים. יש כעס משהו אחר. יש מה שנקרא כעס קדוש. זאת אומרת, זה לא מצד עצמך, זה מצד השם. אז זה בסדר. כתוב, הרמב״ם אומר שכל מקום שכתוב חרון אף בתנ״ך, זה על עבודה זרה. אז יש משהו דומה. טוב, זה לא סודר בצורה אחרת. זו בקשה להסביר את התשובה. סליחה, בסדר, בסדר. האם הנצרות לא נחשבת כעבודה זרה? למרות, הדגשה על המילה למרות, שרוב עובדיה כיום הם גויים. ישנו פסוק, כמו שהזכרתי בתורה, אמנם לגבי ידיעוני, פרשת קדושים, כף וו. טוב, הנצרות נחשבת לעבודה זרה, כן? למרות שרוב עובדיה כיום הם גויים, עבודה זרה זה גם אסור לגוי. רק שיש הבדל בין עבודה זרה של גוי לעבודה זרה של ישראל. שעבודה זרה של גוי יש לה ביטול, שעבודה זרה של ישראל אין לה ביטול. ישנו פסוק כמו שהזכרתי בתורה, אמנם לגבי ידעוני, פרשת קדושים, כף וו. בואי נראה. אתה צודק, ונתתי את פניי בנפש ההיא. נכון. אבל זה, כמו שאתה אומר בצדק, זה נאמר על ידעוני. ולגבי המולך, זה כתוב, ושמתי את פניי באיש ההוא. זה באמת שני פסוקים, זה פסוק לפני זה. מה ההבדל בין ונתתי את פניי לבין ושמתי את פניי? אינני יודע. אבל זה לא מטריד אותי כל כך, כי זה לא הנושא של השיעור. תן. ומפני כעבודה זרה הוא שעושה שניות אל השם יתברך, טוב, זה משהו אחר. נמשיך בפעם הבאה. שלום.